הלו הלו.
בלופ. היי.
ברוך שובכם.
ברוכים הנמצאים.
כן, כל זה. וגם כן. עוד משהו.
הרבה ברכות.
לפחות שבע.
לפחות חי ברכות, אני לארג'.
שבע ברכות. טוב, לא, תמיד הפנים שלא אמרתי את זה.
כן, טוב, אל תשימו את זה בתחילת הפרק או משהו.
חס וחלילה.
אל תקראו לפרק 367 ברכות.
ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של בלוג המשחקים גיימפד, פרק 367. אני אופן שוורץ, איתי
עידן דקל,
שחר גרין,
יאיר דומין.
שלום לכם, מה שלומכם?
טוב, שפיר.
סבבה.
שפיר אמרת?
אמרתי שפיר.
הוא אמר שפיר, כן.
שפיר.
לא, יאיר. איך אתם חוגגים את חג סילקסונג שבא עלינו לטובה?
כן, זה שבוע סילקסונג, הבינלאומי.
עם פיהוק גדול.
אני דחיתי שלושה משחקים.
אישית, כן.
כן, באופן אישי.
אתה וכל חברת הוצאה לאור.
כמעט.
אני למעשה עשיתי קצת ספיד רן על הסוף של אקספדישן 33, כי אני חייב לסיים אותו לפני שסילקסונג יוצא, כי אחרי שסילקסונג יוצא אני משחק סילקסונג.
כמובן.
אז כן, נדבר על כל זה בחדשות מאוחר יותר, ובהחלט בפרק הבא שבו אני אדבר על סילקסונג ועוד קצת על סילקסונג בטח.
סיים, זאת התוכנית שלי גם.
לפני שאנחנו מתחילים עם המשחקים החדשים, רק נזכיר בקצרה שפולו-אפ לדיון מהפרק הקודם על נינג'ה גיידן רייג'באונד, ששחר ואני גם סיימנו אותו. אני מאוד מסכים עם העיר שהבוס האחרון מעצבן, לא נהניתי ממנו, שאר המשחק מצוין, סוף, זהו. שחר?
אז אני מבין למה הוא יכול להיות מעצבן. בדיעבד הוא היה לי יותר קל ולקח לי פחות ניסיונות מבוסים אחרים במשחק, אבל מאוד נהניתי במשחק בכל אורכו, אפילו אם הבוס האחרון עושה כמה דברים שהם ביג נו נו מבחינת עיצוב משחקים, שהזכרנו בפרק הקודם, שהוא פשוט, יש שלב בבוס שהוא אי אפשר לפגוע בו וצריך להתחמק מהתקפות עד שהוא מחליט שאפשר לפגוע בו. שזה לא נחמד ולא נעשה בשום בוס אחר, אז לא ברור למה הם התעקשו על זה.
מה שהפריע לי שם יותר מהאקט הזה, שאין לי בעיה הרגשתי לעצור בשביל להוסיף איזשהו קטע אחר, זה שזה קורה באופן רנדומלי. היה לי רן שזה קרה לי יחסית מהר, הקטע שאני יכול לעשות את מה שצריך של להוציא אותו מהמצב הזה, והיה לי קטע שפשוט איזה 5 דקות ברצף, הוא עושה רצף של מתקפות כשהוא במצב הבלתי פגיע, ולא נכנס למצב שמאפשר להישחרר אותו מזה.
לא, אני לא הרגשתי את זה. זה היה מאוד ברור לי איפה...
לא, כאילו, אני יודע בדיוק מה אני יכול לעשות ואיך אני עושה את זה, אבל יש את הקטע פלטפורמות שקופץ למעלה, אבל יש את הקטע פשוט נכנס ללופ של איזה 5 דקות של מתקפות כאלה, ואני אומר, אוקיי, הבנתי, אני כאילו תשחרר, תגיע לקטע שאני יכול לעשות את מה שאני צריך בשביל להוציא אותך מזה, וזה פשוט לא קרה. לפחות להרגיש לי לא עקבי, אז מעבר לעובדה שאני לא כזה אוהב את הקטעים האלה, שאתה שם אותו אויב במצב בלתי פגיע, זה גם היה מאוד לא עקבי. אז יכול להיות שזה היה איזה באג אצלי ומשהו ספציפי שדחף את זה לגמרי לקצה?
יכול להיות.
זה מחדיקה שאני לא אוהב באופן כללי, ופה הם כאילו...
אני ממש לא הרגשתי את זה, זה כאילו... זה היה מעצבן, אבל לא ברמה שאתה מתאר.
כן, גם אני. ידעתי מה לעשות כדי להוציא אותו מהמוד הזה, ואחרי, לא יודע, 3 ניסיונות, הבנתי בדיוק מה עושים, וכל פעם הצלחתי לעשות את זה.
אז זה לא לקח לי המון ניסיונות, זה פשוט היה מעצבן.
כן, גם לי לא. זה שוב, זה יחסית פחות ניסיונות מבוסים אחרים במשחק. אבל אחלה משחק, יופי של דבר, אהבתי מאוד את הסאונדטראק, אני מאוד שמח שעשו אותו. זה באמת כיף.
כן, בהחלט. ופרופו משחקי אקשן נינג'ה, מבוססי נינג'ה שממשיכים פרנצ'ייזים ותיקים משנות ה-90.
קלאסיקות, אפשר להגיד.
כן, באמת במאוד וייב דומה לנינג'ה גיידן רייג'באונד, יצא לפני שבוע וקצת כבר בזמן ההקלטה, שינובי ארט אוף ונג'נס.
כן.
שהוא משחק נינג'ה, אקשן פלטפורמר, דו-מימדי, שמבוסס על פרנצ'ייז ותיק, ומחדש אותו לגיימפליי מודרני, וכולי וכולי וכולי, ושיחקנו גם בו, אז שחר, take it away, אתה שיחקת בו יותר ממני.
כן, אז מאוד מתבקש להשוות אותו לנינג'ה גיידן רייג'באונד, בגלל התמות, אבל הם משחקים יחסית שונים. בעוד שנינג'ה גיידן ריידבאונד מאוד ליניארי ומאוד ברור מה הדרך ה... לא, לא בהכרח מאוד ברור, אבל לעתים קרובות מאוד ברור מה הדרך האידיאלית, ושיש דרך אידיאלית לעבור את השלב בצורה הכי מהירה והכי יעילה. בשינובי יש יותר דגש על חקירה של הסביבות. זה בגדול מבנה קצת של מטרוידבניה, אבל בשלבים. במקום שיש עולם אחד גדול, כל שלב הוא מיני עולם מטרוידבניה משלו, עם כולל יכולות שאתה פותח כשאתה מתקדם במשחק ומאפשרות לך לחזור לשלבים קודמים ולפתוח אזורים שקודם לא היו זמינים וכן הלאה. והוא עושה את זה היטב על כל המגבלות שיש לנוסחה הזאת. אני באופן אישי, אחד הדברים שאני מאוד אוהב בחקירה של מטרוידבניה זה שזה עולם קוהרנטי ואורגני שהוא ביחד, שהכל ביחד, ואתה פתאום פותח איזה קיצור דרך ואתה אומר, נכון, זה בדיוק פה בעולם, איזה יופי. אין את זה ברייג'בן, אבל מה שכן יש זה שוב את החקירה, יש פלטפורמינג מאוד מדויק, יש מערכת קרב מאוד מאוד כיפית, העיצוב גרפי שלו מאוד מזכיר לי את Nine Souls, הוא נראה מאוד קומיקסי, הוא מצויר ביד, הוא מאוד קומיקסי כזה וצבעוני עם קונטרסט גבוה.
כן, הוא בהחלט מאוד קרטוני כזה.
כן, מאוד קרטוני, וזה מאוד יפה, זה נעשה בצורה מאוד טובה. מערכת הקרב שלו הרבה פחות קשוחה מ-Nine Souls, אין את האלמנט של פרי, יש אלמנט של התחמקות, אתה עושה דודג' רול כדי להתחמק מהתקפות, יש תקפות שאתה לא יכול לעשות להן דודג' רול, יש לך שלל קומבוים שאתה יכול לשחרר וללמוד ולקנות כשאתה מתקדם במשחק, וככל שאתה קונה יותר קומבוים יש לך יותר אפשרויות טקטיות בכל קרב, וככה אתה בעצם הופך ליותר קטלני, לא על ידי העלאת כמות הנזק שאתה עושה. כמובן יש שדרוגים לכמות אנרגיה שיש לך בשביל מובס מיוחדים, יש לך שדרוגים לחיים וכן הלאה, כמו שצפוי במשחק מהסוג הזה, והוא עושה את הכל בצורה מאוד מאוד מלוטשת, הוא מרגיש מאוד מאוד טוב, אני מאוד נהנה לחקור את הסביבות שלו, לא יודע בדיוק מה הם עשו, אבל איכשהו הם הצליחו לגרום לי להיות ממש בסדר עם לשחרר את זה שהשלב הזה שסיימת עכשיו, הנה אנחנו מראים לך, עשית רק 40% ממנו. ברוב המשחקים זה אומר, אני חוזר ועושה את זה, אבל משהו בשפה של המשחק מאוד היה ברור לי, זה בסדר, אתה עדיין לא יכול לעשות את זה, אתה תעשה את זה אחר כך. וזה עובד, אני התקדמתי המון, ורק עכשיו חזרתי לשלב הראשון, לראשונה ממש היום, והצלחתי לשחרר, הגעתי ל-80% כבר, ואני אחקור אותו עוד, ואני מניח שאני אצליח לסיים אותו, כי נראה לי שיש לי את כל היכולות שאני צריך בשבילו.
החקירה הזאת היא משמעותית, לעלילה, אתה חוזר לזה...
לא, לא, היא לא משמעותית להליה. אתה חוזר את זה בשביל לשחרר משאבים, אם זה עוד טוקנים שאתה יכול לאסוף, בכל שלב יש 5 טוקנים שאתה יכול לאסוף, שמאפשרים לך לשדרג את החנות, שבה אתה קונה עוד קומביים ועוד ציוד ודברים כאלה. זה משמעותי לזה שאתה יכול לשחרר שדרוגים, אז באזורים מסוימים בשלב יכולים להיות חבויים שדרוגים לבריאות, שדרוגים לכמות הקונאי שאתה יכול לזרוק, ודברים כאלה, ויש גם איזושהי סדרה של אתגרים, שהם האתגרים אני חושב הכי קשים במשחק, שבינתיים עשיתי רק 2 מהם, שזה בעצם למצוא איזשהו פורטל לעולם אחר, ואם אתה עושה את כל האתגרים האלה, יש 10, אז אתה מקבל 10 חתיכות של דארק קטנה, שאני מניח שזה אומר קטנה חזקה יותר, אני מקווה לפחות, אז אני מצפה לאסוף את זה, אבל אין, בפחות עד כה לא היה איזושהי חזרה שיש לה משמעות עלילתית. העלילה היא מתקדמת לאורך השלבים. יש עניין של, בכל, יש אזורים מסוימים במפה שאתה מתקדם בה, כי זה בעצם התפריט הוא בצורת מפה של בחירת השלבים, ויש אזורים מסוימים במפה שאתה, יש עכשיו 3 שלבים או 2 שלבים שאתה יכול לבחור איזה ללכת קודם. אז יש חוסר ליניאריות באלמנט הזה שאתה יכול לבחור לעשות שלבים בסדר שמתחשק לך.
כן, נו, אבל זה ממש בקטנה.
ממש בקטנה, זה לא משמעות. זה לא מאוד משנה.
שני דברים שאני מעניינים לגבי המשחק הזה. אחד זה גם שינובי וגם נינג'ה גיידן החדשים, הם שניהם כאילו חידושים של משחקים, משחקי אקשן פלטפורמר דו-ממדיים קלאסיים, שמצאו שתי דרכים שונות לעשות את זה מודרני. אז בשניהם יש כאילו, כן, מכניקה הרבה יותר מודרנית של פלטפורמינג ושל קרבות, אבל גם שניהם, בנוסף לזה, מצד אחד שמרו את הקטע הזה של משחק יחסית פשוט, כן, יש עלילה יחסית לינארית, יש שלבים, יש, אם אתם משחקים פשוט במשחק, מההתחלה עד הסוף, זה סביבות כזה 10-15 שעות, לא משהו מטורף כמו הולו נייט עכשיו.
יותר קצר אפילו, לפחות במקרה של נינג'ה גיידן, רייג'באונד. הוא היה 7 שעות, 8 שעות.
כן, אוקיי, אוקיי, כזה... נגיד, 5, 10, 12 שעות.
זה משחק שהוא לא, אני מסכים לך שהוא לא, כאילו, הוא לא מטרוידבניה, הוא לא רוגלייק, הוא לא...
כן, אבל הפואנטה שלי זה שהם הלכו בשני כיוונים שונים. נינג'ה גיידן רייג'באונד, מה שהוא עושה זה מוסיף כאילו New Game Plus וכל מיני אתגרים אופציונליים וכאלה למשחק, שכאילו אמור להיות לפלייטרו שני, ואז ממש עושים את הדברים הקשים יותר, ושינובי Art of Vengeance הלך יותר לכיוון של מה ששחר אמר, כמו מטרוידבניה, רק לא באמת מטרוידבניה,
דברים הסודיים
של בקטרקינג, של... כן, דברים סודיים ולחזור לשלבים מוקדמים יותר עם יכולות חדשות ולמצוא כל מיני דברים צדדיים חדשים ואתגרים אופציונליים כאלה, וזה יותר, כן, זה קצת מרגיש כמו מטרוידבניה, אבל בלי הקטע של עולם מחובר, זה עדיין מרגיש כמו יש שלבים, המשחק הוא יחסית לינארי, אם ממש הולכים משמאל לימין מההתחלה עד הסוף, זה די פשוט וסטרייט פורוורד, ושניהם מהבחינה הזאת מרגישים דומה, אם הולכים ממש משמאל לימין מההתחלה עד הסוף, זה משחק פשוט, לינארי, יחסית לא מאתגר, וזה מעניין לראות את ההבדלים ביניהם.
כן, אני חושב שנינג'ה גיידן, כאילו מה שהוא עשה זה, לי לפחות זה הרגיש כאילו מצאו איזשהו משחק שמישהו פיתח לפני 20 שנה, ועכשיו הוציאו אותו, כאילו לא מבחינת הקרבות, האקשן, הפלטפורמה, הם די בסיסיים, כמו משחקים של פעם, ופה זה לקחו את אותו שלד, ופשוט הלבישו עליו לוק מודרני, אנימציות מודרניות, כל דבר מבחינת, אני מת על האנימציות במשחק הזה, כל דבר יש לו איזשהו שתי רמות של פלוריש באנימציה מיותרות, כאילו שהם לא באמת צריכים את זה, אבל זה כל כך טוב, כאילו הדש יש לזה תמיד איזשהו צל כזה שנשובל, שאתה משאיר אחריך של השלבים רגע שהוא היה לפני זה, כאילו אתה רואה את הגלגול שהוא עשה בעצם הדש הזה, בכזה שדו כזה, כמו השדו קיק של מורטל קומבט, שאני מת על זה, אני עושה דש שאני רץ רק בשביל לראות האנימציה הזאת.
זה נדר, זה נדר, נכון.
אני עושה דש כשאני רץ כי זה יותר מהיר.
גם.
לכל דבר יש איזשהו, עוד איזה משהו קטן שזה, שזה באמת כיף לראות ויפה, והכל
זה,
כל רץ כזה כמו איזשהו ציור, וגם מערכת הקרב פה, בנינג'ה גיידן, זה מאוד פשוט, פה היא... היא כאילו Devil May Cry, לקחו את המערכת של Devil, היא הרבה יותר כאילו, לך תהנה מזה, זה לא רק תיחת כפתור, one hit kill בשביל לסיים את זה, ומה הסדר של אויבים, אלא ממש כאילו, יכולות שונים, ונותנים לך הרבה, בין הקסמים שיש לך, לאולטימט אטאק, לקומבואים שיש לך, ממש מערכת קומבואים, אני חושב שאתה יכול ממש להיכנס לעומק שלה.
אז זה לא רק הקומבואים, נינג'ה גיידן אייג' באונד היה כזה יותר פשוט, אבל מאוד זורם, כמו שתיארנו עם הקפיצות והפוגו והאקסקיושנס, אבל פה זה מערכת קרב מאוד לא מורכבת, אבל עמוקה, יש לאויבים את ה-health bar, ויש את ה-execution gauge הם קוראים לזה, שאם הם עושים מספיק נזק מסוג מסוים, אז זה ממלא את ה-execution gauge, ואז אפשר ללחוץ על כפתור אחד ולעשות סופר מוב שהורג מיידית את כל האויבים על המסך שיש להם execution gauge מלא, וזה ממש מגניב ונותן כזה, עושה slow motion לכל המשחק לכזה שנייה, ונותן לכם burst מטורף של משאבים וכסף וריפוי וזה, ולחלק מהאויבים יש גם שריון שדורש התקפות מסוג אחר כדי לפגוע, אז זה המשחק בין זה, זה כזה אסטרטגי יחסית, כדי לחשוב, אוקיי, עכשיו אני צריך להוריד לאויב הזה את הארמור וזה זה, ואז כמה אויבים אני יכול למלא להם את ה-execution gauge בלי להרוג אותם, כדי שאני אוכל לעשות מקסימום, כי אם עושים execute להרבה אויבים ביחד, אז מקבלים extra rewards כזה ביחד, וזה יותר extra מגניב, בנוסף לכל הקומבואים והמהלכים המיוחדים שיאיר הזכיר, זה ממש מרגיש מאוד מאוד מגניב. וזה הדבר השני שרציתי להזכיר ספציפית לגבי המשחק הזה.
כן, אני מאוד מסכים. המשחק נותן לך הרבה יותר להביע את עצמך במערכת קרב. הוא לא מנתב אותך ספציפית לדרך האידיאלית, הוא נותן לך לעשות מה שנראה לך כיף, והכל נראה מאוד מגניב ומרגיש מאוד טוב. שזה חלק מה, אני חושב, גישה של החקירה, של לתת לך טיפה יותר אפשרויות מה לעשות, וזה עובד ממש ממש טוב. אני מאוד נהנה ממנו. אני מצפה לשחק בו עוד. אני מקווה לסיים אותו ביומיים הקרובים, כדי שלא אצטרך לחשוב עליו בזמן שאני משחק במשחק אחר ש... יוצא, וזה כיף, זה ממש ממש יופי של דבר, שנת הנינג'ה הבטיחה, ושנת הנינג'ה מקיימת, as far as I'm concerned.
וואי, לגמרי שנת הנינג'ה.
גם הורנט מסילקסונג היא סוג של נינג'ה.
פחות?
כן, לא, זה הוחלט, זה קנוני מעכשיו.
אה, אוקיי. טוב, טוב, אז אם אתה אומר.
סבבה. אני לחלוטין תומך בשנת הנינג'ה.
כן, אני גם מאוד נהנה מהחזרה הזאת למיטב ה-90s כזה.
זה, יש כאילו את הזודיאק הסיני, אז זה בגרסה היפנית, לגמרי יש שנת הנינג'ה.
לחלוטין, לחלוטין.
אוקיי, אז לא לגמרי קשור לשנת הנינג'ה, אבל הייתי אומר כזה קרוב. מספיק.
תמטית, כן, תמטית זה קורה.
כן, זה נכון, הוא די... אם הוא היה לובש לבוש נינג'ה, אני לא חושב שהמשחק היה משתנה כל כך.
זה נינג'ה ים תיכוני.
סבבה, מזרח תיכוני, זה לא בדיוק...
מזרח תיכוני, כן, נינג'ה מזרח תיכוני.
סבבה.
אז דבר אחר שיצא השבוע, זה הגרסה 1.0 של The Rogue Prince of Persia,
שדקל
כבר דיבר עליו כמה פעמים בעבר, ב-Early Access, אבל עכשיו כשיצא רשמית, אז גם אני וגם יאיר התחלנו לשחק בו קצת. דקל, בתור המומחה שלנו ל-The Rogue Prince of Persia, אתה רוצה לספר על...
שנייה, רגע לפני זה, אני שיחקתי בו האמת, כי הוא יצא פתאום בהפתעה גם לקונסולות, שאני לא חושב שהוא אי פעם הוכרז לשם, אבל הוא היה בלסת המחשב, והוא גם בגיים פאס וגם בפלייסטיישן פלוס. כלומר, הם ממש בטוחים שהמשחק הזה לא ינקור בשיט.
כן, כמה חבל. אני רוצה להגיד, בזמן ששיחקתי בו, היו פעמים שרציתי נגיד לבדוק דברים על הלור, דברים על כל מיני טיפים למשחק, והוויקי שלו קיים, אבל לפחות בפעם האחרונה שבדקתי, מאוד מאוד דליל, לא עודכן מאז, אני לא יודע מה, העדכון הראשון או השני. כלומר, אם הם חושבים שהם לא צריכו למכור, זה כנראה מסיבה טובה, לצערי. נראה שהוא לא מספיק פופולרי כמו שהם קיוו.
זה נראה שהוא לא מספיק פופולרי בהתחשב בזה שזה המשחק, אתה יכול לשים את הכותרת מהמפתחים של Dead Cells על המשחק הזה.
כן, זה מבאס. קוראים לו, השם הרשמי שלו זה The Rogue Prince of Persia, אבל תכלס זה Dead Cells Prince of Persia.
זה יכול להיות DLC גדול ל-Dead Cells, בדומה ל-DLC של Castlevania.
כן, הוא מרגיש בבסיס שלו, הוא מרגיש מאוד, Dead Cells, אבל א', בהחלט, מרגישים את התוספת של הפרקור של פרז'ה.
לגמרי.
גם מבחינת המכניקה הבסיסית של יש הרבה יותר אלמנטי של פלטפורמינג, ואפשר כאילו להתעלות על כזה הקיר ברקע, ולהשתמש בזה בתור פלטפורמינג, ויש כל מיני כאילו דאש ודאבל וולרנינג ושטויות כאלה, וגם יש ממש אתגרי פרקור באמצע שלבים, במיוחד בשלבים המתקדמים, יש פתאום קטע של, אוקיי, עכשיו אין אויבים בכלל, עכשיו דקה שלמה אני רק עושה פרקור.
נכון.
אתה מדבר על זה שאתה צריך להציל את הילדה או משהו אחר?
לא, יש גם להציל את הילדה ויש גם את חדרי אתגר האלה.
נכון, יש גם את חדרי אתגר.
יש חדרי אתגר,
נכון.
יש, לא הגעתי לילדה, אבל כן ניצלתי איזה חיית מחמד כלשהי.
כזה, כן, אותו דבר. פעם זה חיית מחמד, פעם זה ילדה.
כן? אף פעם לא ראיתי את זה כחיית מחמד.
לא יודע.
אוקיי.
מזכיר את ספלנקי. זה קטע של ספלנקי.
אוקיי, אבל הפרקור מרגיש מצוין, הקרבות מרגישים ממש אחלה, אני אגיד, לא שיחקתי בו המון, כי היו הרבה משחקים אחרים שגם רציתי לשחק, אבל אז אני צריך לראות איך הוא מבחינת, כן, רוגלייק וזה, אז צריך לראות איך הוא בהרבה הרבה ריצות חוזרות, מבחינת השדרוגים וכל אלה, אבל ברמה הבסיסית של המכניקה, של ה-moment to moment, הקרבות והפרקור, הוא מאוד כיף. יש לו את הבסיס, את הפיל הבסיסי של Dead Cells, והפרקור עובד אחלה. אז לא יודע למה הוא כזה לא פופולרי.
אני מסכים, בעיקרון. אני גיליתי, אחרי שראיתי שהוא פתאום יצא ככה, יצא מ-Early Access, חזרתי אליו, הוא הרגיש לי... כל כך נעים ונחמד וכיפי. זה היה אחרי תקופה שבה שיחקתי, שבה לא הכי נהניתי במשחקים. הייתי גם באקספדישן 33 וגם עם רובוקופ שלא בדיוק תפסו אותי. הייתי עם בלטרו לתקופה, ואז פתאום פרינס אוף פרז'ה הוא באמת פשוט כיפי. הוא זורם בכיף והוא נורא דינמי ומהיר כן, שוב, הוא סוג של חזרה הביתה כזה עבורי. אז חבל לי שהוא לא מקבל יותר ריאקשן ממה שהוא מקבל. אני רוצה להגיד שמהפעם האחרונה ששיחקתי בו עד עכשיו, כשהוא יצא מ-Early Access, התוספת העיקרית זה באמת שהמשחק קיבל סוג של סוף. אם עד עכשיו היו ארבעה בוסים סך הכל, שהייתם יכולים בכל ריצה להילחם בשניים מהם, עכשיו... אחרי שאתם מסיימים את הבוס השני, יש עוד ביום, ואז עוד בוס שלכאורה מגיע לסוף של ה... כאילו הוא מסיים לכם את הריצה, ואז אתם חוזרים להתחלה, כמו בכל רוגלייק, פחות או יותר. זה ההבדל הגדול, הבדל קטן, עשו עוד כל מיני כאלה שינויים קטנים באיזונים, בדרכים שבהם כלי נשק עובדים, שוב שינו משהו במדליאנס, כי הם תמיד משנים את המדליאנס.
כן, אני ראיתי את המדליאנס, איך הם עובדים, ו... מה שהיה לי בראש זה מה שאתה תיארת בפעם הראשונה ששיחקת.
כן, כן, לא, זה ממש.
איפה להזיז את המדליון, זה סדר אותם בשורה כזה, ואז נזכרתי שאמרת שהם שינו את זה.
בדיוק. זה, הם כבר שינו את זה עוד לא יודע, לפחות פעמיים מאז אני חושב, כל מיני כאלה טוויקס. זה המשחק הראשון שאני משחק ב-Early Access וככה עוקב אחרי השינויים שלו, וממש מרגישים את ה... את ההבדלים, את השינויים שזה עובר, את הפידבקים מהקהל שגט אימפלמנטד, אז זה מאוד נחמד לראות את זה קורה, אבל זה גם באמת כל הזמן תחושה ככה של לשחק גם משהו לא אפוי. משהו שעכשיו אחרי שהוא הגיע לסוף שלו, אני חושב שבאמת רואים מבחינתי את ההבדל הגדול בינו לבין היידיז. למשחק הזה יש עלילה, אני מאוד לא יודע מה היא, היא מרגישה לי מאוד גנרית.
יש לו פרמיס.
יש לו, כן, סבבה.
לא, יש לו גם איזשהו עליל, יש לו גם איזשהו עלילה. אני...
יש דיאלוגים.
כאילו, הם מנסים קצת את להיות היידיס עם איזשהו הוב שאתה מגיע כל רגע לפקוד פעם, וכאילו הוא יכול לדבר עם אנשים. אני מסכים שהוא הרבה יותר גנרי מהיידיס, שהיידיס היה מעניין ופה זה לא. אבל אני חייב להגיד, אני סיימתי את המשחק, סיימתי כמה רענים עד הסוף, אני די חושב גם שאני מניח אותו בצד ומציתי אותו. אוקיי. כי נגיד, כי בדד סלס, היה גם תמיד את המרדף אחרי הנשק הבא, השדרוג הבא, היה לך בתחילת כל רן את החדר עם הכל תלוי מעליך, אז אתה רואה בדיוק מה, כמה נשאר ומה לא. ופה אגב פתחתי את כל השנשקים, את כל השדרוגים, את כל הדברים האלה, והם לא מרגישים משמעותיים מספיק בשביל שבאמת ישנו משהו בגיימפליי, אבל רגע אני אחזור לעלילה, משהו שאני כן אהבתי, העלילה היא מאוד גנרית, כן? פולשים לפרס, ואתה התעוררת אחרי שלוש ימים של הפלישה, ואתה צריך לנסות לעצור את זה, ואתה יכול להציל אנשים בדרך, ואז הם חוזרים לאותו האב שהוא כאילו מחוץ לזמן, ואז הצלת אותם בריצה אחת, והם נשארים מוצלים בכל הריצות. בגלל שיש איזשהו סיפור ויש אובג'קטיבס שאתה צריך לעקוב אחרי, זה לא תמיד רק להגיע לסוף, זה גם למצוא דברים לאורך הביומז השונים ולעשות דברים. אתה מתחיל בכל ביום, אתה יכול לבחור לאיזה אחד מהשתיים או שלוש אפשרויות שיש לך. ונגיד, בשלב כלשהו אני קורא איזשהו משהו בספר בביום השלישי, שאומר לי, אתה בעצם יכול ללכת למקום אחר בביום הראשון. אז גם האזורים נפתחים לך לפי תוך כדי תנועה, אבל גם אם סיימתי רן שלם, עכשיו אני צריך למצוא איזשהו מפתח בביום השני. אז אני יודע שכשאני מגיע לשם, אני אלך לאותו ביום, נגיד לנערף, לאקדמיה, ואני לא רק אנסה לעבור אותה, אלא אני אחפש את החדר ואני אחפש את הדבר שאני צריך. וכאילו נתן לי מטרה בכל ריצה, מאשר רק לסיים, שזה היה מאוד מאוד נחמד. לא תמיד המשחק אומר לך די מה לעשות, יש איזה שתי רנים שסיימתי ולא הבנתי מה עכשיו. נחמד גם שאני רואה את ההשפעה של, שוב, אני לא יודע איך זה ב-Early Access, אבל ניצחתי בוס הראשון, כאילו אתה אמרת שיש אפשרות לבחור בין שתיים לפי הביום שאתה הולך אליו, וזה לא משנה, אגב, אתה יכול מכל ביום ללכת לכל ביום שני, ללכת לכל ביום שלישי. זה לא שבהכרח אתה מתחייב בתחילת הרן שלך, ובגלל שניצחתי אותו, אז בביום, שתי ביומים אחריו, הסביבה הייתה קצת שונה. עכשיו, אני לא יודע כמה, זה לא ממש שינה מבחינת המקומות שאני יכול ללכת אליהם, לא באופן מהותי, אבל זה היה נחמד לראות את ההשפעה של, הנה, עכשיו אין את אותו זבל מהביוב לצורך העניין, שנמצא כשאתה הולך לביוב אחר.
לא חושב ששמתי לב לזה, כששיחקתי, אני לא יודע אם זה פשוט כי אני לא שם לב לדברים, או כי זה משהו ששינו בעדכון האחרון.
אבל זה גם, זה דאבל אש סורד כזה, כי בגלל שכן עניין אותי המשימות, once סיימתי את הסיפור, הגעתי לסוף, אני כאילו, טוב, לא מעניין אותי יותר. יש לי את כל הנשקים, יש לי את כל הזה, ואותם מדליונס, אני משווה כל הזמן את המשחק לדד סלס, ששמע לך שתי נשקים ושתי יכולות, נקרא לזה ככה, ובכל רן הייתי מנסה לשבור את המשחק. איזה קומבו והבונוסים, שפה הם חלק מהמדליונס, הם שם היו על נשקים, על האקוויפמנט שלך. ולא היה לי אקוויפמנט שאני אומר, טוב, זה הבילד, בגלל שקיבלתי את זה, זה הבילד שאני עכשיו אנסה ללכת איתו. תמיד עוד 10% לנזק שלך, עוד 15% לטול שלך.
אלה ה-common medallions, המדליונים המעניינים באמת הם ה-rare או...
נכון, אבל גם הם, אבל גם הם בדרך כלל ששדרוגים והם מגיעים הרבה פעמים בסוף, אז...
לא, יצאו לי כמה מדליונים זה רציניים ב...
אתה הרגשת שאתה בונה בילד סביב מדליון? כי... אני זוכר בדצל שפתאום אני מקבל נשק שעושה לי אויל על כל דבר שאני עושה, אז, ועוד נשק שעושה פייר, אז כל הבילד הלך לשם, גם אם זה לא מה שתכננתי בתחילת המשחק. פה אני כאילו, כן. אוקיי, הנה הנשק הטוב שקיבלתי, יש את הנשקים שאני אוהב יותר, נשקים פחות, נגיד הסכינים הקטנים וה... לצורך העניין, גרופי וולברין לצורך העניין, שאני מאוד אוהב, וברגע שקיבלתי את זה, כאילו הלכתי עם זה. הדבר היחיד זה שיש נשק שאם אתה מקבל שתי corrupted medallion שיש להם איזשהו trade-off שלילי, אז הוא הופך כל נזק שלך לקריטיקל, וזה די שובר, זה שובר את המשחק, תמיד. זה תמיד שובר את המשחק, לא משנה מה יהיה, הבוס האחרון נעלם תוך 15 שניות. אבל הוא תמיד ישבור את המשחק באותה צורה. המשחק לא משתנה יותר מדי בין רן לרן, בניגוד לדדסל שיכל להיות מאוד שונה, אבל אני חושב שהבסיס של המשחק הוא הרבה יותר עם הפרקור, הרבה יותר מעניין כבסיס,
כן.
שאני לא יודעת כמה זה הפריע לי, אבל זה לא משהו שמחזיק אותי לעכשיו של, טוב, מה יהיה ברן הבא? כי אני יודע איך יראה הרן הבא, אני יודע איך יראה כמעט כל רן עכשיו שאני אעשה. זה רק עניין של לצבור את הניקוד בשביל לפתוח עוד תלבושות אם אני רוצה.
אני כן אגיד גם משהו שבהחלט הפריע לי בהשוואה לדד סלס, שדרוגים במהלך הריצה, לא המדליון, זה מבחינת, כאילו, הכלי נשק שמקבלים מבחינת הריצה, והשדרוגים כאילו תוך כדי, זה כלום. בדד סלס הרבה פעמים, קודם כל יש את כל השדרוגים למגילות שמוצאים, שמשדרגים את הסטאצ שלהם, וזה אין בכלל באוגוונס פרז'ה. ודבר שני, יש את הכלי נשק, יש הרבה פעמים בדד סלס אתה כאילו מוצא כלי נשק בכאילו דרגה, שלוש מעל מה שיש לך, ואוכל, עכשיו אני הולך להפוך את כל הביל שלי סביב כלי נשק החדש הזה, ורוג פרינס ופרשה, אני פשוט מתעלם מ-90% מהכלי נשק שאני מוצא בדיוק, במהלך הרן, כי הם פחות חזקים ממה שכבר יש לי.
או שזה פשוט סוג אחר של נשק, או הרבה פעמים זה אותו נשק שהיה לי. כאילו, באחד מהזה אני עם החרב, ואחד מהשתי נשקים שאני יכול לבחור, זה החרב, אז אני פשוט ממיר את זה בכסף. שהוא לא הרבה, והוא כן. לא משמש לי יותר מדי, תוך כדי אולי בשביל לצבור אותו, לקבל איזה משהו בחנות האחרונה.
אני זוכר שהדברים האלה באמת הפריעו לי בהתחלה, אני חושב שדיברתי באחד הפרקים על זה שזה פחות, בגדול מה שאתם מדברים, כן, שזה פחות קטע של שדרוגים מדצלס, ונראה אותו דבר, אני חושב שככל שהמשכתי לשחק המשחק, פשוט זה, קיבלתי את זה כחלק המשחק, וזה פחות הפריע לי. עכשיו כשאתם מדברים על זה, כאילו זה נכון. כלי נשק אפשר לשדרג אותם, יש עד ארבעה, אני חושב, ארבע רמות שונות, ואפשר לתת להם, לכל אחד מהם, לשדרג אותה פעם או פעמיים, זה נותן לו עוד טיפה יותר נזק, ובדרך כלל זה באמת לא כזה משמעותי. כן, מדליונים יכולים לשנות את הבילד שלכם, כן? אם יש לי הרבה נזק מאש או מ... לא אויל, אבל הדבר הזה שאתם שמפזרים על הרצפה, אני יכול לבנות ביד לפי זה.
אבל אתה חייב נגיד שאתה חייב שיהיה לך את השילוב הזה נגיד, אחד שכל מקום שאני עושה רזין, אבל אם אני לא אמצא בריצה הזאת את המדליון שמדליק את הרזין לצורך העניין, אז הרזין הזה יהיה חסר משמעות, ואין לי שום דרך לדעת שאני אקבל את זה או איך לעשות את זה. פעם אחת היה לי את השילוב המעניין הזה, ואמרתי, טוב, עכשיו אני עושה זה ככה כי יש לי את הקומבו הזה שכאילו סוג של עושה משהו מעניין. אבל בדרך כלל זה לא, כי רוב המוחלט של השדרוגים זה 10% לנזק או 15% לריפוי, ואם אתה מקבל את השתי, אתה שם שתי שדרוגים של נזק, אז כל אחד ייתן לך 15%, שזה לא מעניין, כאילו...
נכון, אני מסכים.
עוד 10%, ולבזבז עוד סלוט על זה, זה כאילו...
אני עדיין לא הצלחתי לעשות שום דבר עם הרזין, קיבלתי את המדליון של הרזין כמה פעמים, וזה... כאילו, כן, מפזר משהו על הרצפה, ואני מתעלם מזה.
הדבר המשמעותי עם הרזין, זה שאם אתה מדליק אותו, או אם אתה מפזר רעל, אז כל הרזין תופס את זה, וזה סוג של עושה, זה משדרג את הנזק.
כן, יופי, היו שתי ריצות שבהם היה לי משהו שיכול להדליק או לפזר רעל.
אז אתה מקבל איזשהו נשק, איזשהו טול, שזה מה שהוא עושה, שהוא מדליק אש. וזה נראה שכל המטרה שלו זה בשביל הרזן. אבל שוב, אם אתה תיקח את זה ותמצא אותו, אתה יודע מראש שכל הביל שלך הולך לשם. אין את הדיסקאברי שיש במשחקים האלה. ששוב, זה משחק אחר, וזה בסדר שהוא לא מנסה להיות, כי הבסיס הוא good enough, אני חושב. ואני חושב שגם לא מכל רוגלייק צריך להיות ה-forever game, שעכשיו אני אשחק למשך 15 שנה. שיחקתי בו, עשיתי את הריצות, את ה-20-30 ריצות שלקח את זה, פתחתי כמה תלבושות מגניבות, יש כל מיני יסודות קטנים שגם התלבושות מאפשרות תוך כדי המשחק. זה מגניב, נהניתי, אחלה משחק.
אני כאן רוצה להגיד, בדומה להיידיז, יש מערכת של challenges, של להפוך את המשחק לקשה יותר, עם כל מיני דברים, כן? אויבים תמיד עם מגנים, אויבים מטילים פצצה, כל נזק שנגרם לנסיך קוראים לו לדמם למשך כמה שניות, וזה נותן לכם יותר פיק-אפס במהלך הריצה. אז זה כן, כלומר, אם אתם מוצאים שהריצה שלכם קצת משעממת, אז בהחלט אפשר להפוך אותה לקשה יותר בשביל האתגר.
באמת, סך הכל, באמת אחלה משחק, מבסוט עליו. אני שמח בדיעבד שהוא בגיים פאס ופלוס, כי אני אומר, חושב שאנשים ישחקו בו. אולי זו טעות שהם למדו המשחק הקודם עם הקראון, איך קוראו לו? לוסט קראון,
כן.
שהמשחק מצוין שאף אחד כנראה לא שיחק.
כן, גם מאוד חבל.
כן, סבל נראה לי מתמחור יתר קצת ויעדר פרסום, אבל...
כן, זה מאוד חבל, כי אני גם מאוד מאוד אהבתי אותו.
כן, טוב. אז מה, זה היה רוג פרינס אוף פרשיה?
כן.
כך נשמע.
אחלה.
אז דבר אחר ששיחקתי, הרבה יותר קצר, שמשחק של כמה שעות נגמר, זה Sword of the Sea, שזה משחק של Giant Squid, זה הסטודיו שעשה את Abzu ו-The Pathless, זה סטודיו של ראש הסטודיו, זה שייסד אותו, זה ה-Art Director של That Game Company, שעשו את Journey, The Flower, וזה מאוד מרגיש ככה, בפרט Sword of the Sea מאוד מאוד מרגיש כמו שילוב של Journey ו-Abzu, מבחינה ויזואלית לפחות, מבחינת העיצוב האומנותי. מה שזה, זה כאמור משחק יחסית קצר, זה בדיוק מה שאם אתם מכירים את הסטודיו הזה ואת ההיסטוריה שלו, זה בדיוק מה שיכולים לצפות לו, זה מאוד כזה צ'יל, יחסית פשוט מכנית ועלילתית, כמות כלשהי של exploration, במכניקת תנועה מאוד כיפית, עיצוב ויזואלי ממש ממש יפה ומרשים וגניב, וזהו בערך, חוויה יחסית פשוטה, כמה שעות ונגמר, מאוד יפה, וזהו. עכשיו, זה לא ג'רני, כן? מעט מאוד משחקים הם ברמה של ג'רני. מה שהוא עושה ייחודי למשחק הזה, זה יש לו מכניקה של סוג של סקייטבורדינג, או סנובורדינג או משהו כזה, זה קצת כזה טוני הוקי, הגיבור של המשחק זה לוחם שהיה איזה מלחמה עתיקה שנגמרה, ועכשיו העולם כולו כזה מדבר, ומה שאתם עושים במהלך המשחק זה להפוך אותו ממדבר לסוג של ים, או יש כל מיני מקומות שאפשר לעשות דברים שהופכים כזה לספים מים ודגים וכל מיני חיות ים וכאלה, ויש לכם חרב שלא משמש לשום קרבות, אבל היא מתפקדת בתור סוג של hoverboard basically. שאפשר לגלוש על החול סלש מים, מה שיש באותו רגע, ואפשר גם, יש מכניקה שלמה של כולל אנלוקס וכאלה של לעשות סקייטבורד טריקס, כמו כזה טוני הוק, ואפילו יש מולטיפלייר שאפשר לראות, אם עושים פוז, אז אפשר לראות כזה את הניקוד שלכם, הנוכחי, זה לא משנה לכלום, אבל זה קיים, זה שם, המשחק עוקב אחרי זה, הבנתי שאם עושים New Game Plus, אז יש אופציה לשים את זה על המסך בכל רגע, וממש לעקוב אחרי זה, לנסות ללכת על high score, אבל זה לא מה שהמשחק הזה מנסה לעשות, זה מאוד צ'יל, הוא פשוט נותן לכם את האופציה לעשות טריקים, בזמן שאתם גולשים ומקפצים לכם שם בסביבות שלו, אבל זה הכל עשוי מאוד נחמד, זה מדברים גדולים כאלה, עם דיונות וגבעות, והחול זז מתחת לחרב שלכם, אפשר ממש להרגיש אותו, יש לכם, אני שיחקתי בו על פלייסטיישן, ועם השלט של הפלייסטיישן, שזה ממש עושה את זה כזה טוב, עם הרטט את המשודרג שלו, וכזה כמו שמי ששיחק באסטרובוט, אז יודע איך זה מרגיש, ממש מרגישים את המשטח שהולכים עליו, עם השלט, השילוב של הרטט והמיקרופון בשלט, אז חוץ מאסטרובוט, זה המשחק היחיד שראיתי שבאמת משתמש בזה טוב, וזה מגניב. מבחינה, משאר הבחינות זה, אין לי המון מה להגיד עליו, כן, זה משחק יחסית פשוט, יחסית קצר, מה שאני כן אגיד, המשחק הקודם שלהם, The Pathless, לא אהבתי אותו במיוחד, כי הוא היה לו רעיונות מעניינים, היה לו מכניקה מגניבה של תנועה של כזה flow state, שצריך משהו כזה לתחזק, היה לו רעיונות מעניינים, אבל א' הוא היה ממש ארוך מדי, וב' היו לו הרבה קטעים שיש איזה חידה, איזה אזור שמגיעים אליו, ואז צריך כל המשחק סובב סביב המכניקה הזאת של flow state ותנועה וזה, ואז יש מקומות שבהם צריך פשוט לעצור וללכת לאט לאט מצד לצד של איזה אזור אחד, והולכים לאט ללכים לצד אחד, מרימים איזה משהו, הולכים לאט לצד השני, שמים את זה במקום אחר, זה כזה, מה חשבתם לעצמכם? מי רוצה עכשיו לעצור את כל התנועה הכיפית הזאת? לא, עכשיו הולכים, פום, 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 צעד, צעד, צעד.
זה כדי שתאריך מה יש לך.
כן, אז לא, אז הערכתי מה שיש לי, והתעצבנתי על זה שאין לי את זה יותר, והפסקתי לשחק.
אוקיי.
אז Sword of the Sea לא עושה את זה. הדברים הכי קרובים שיש בו ליחידות, זה כזה אתגרי פלטפורמינג, שגם זורמים אחלה. התלונה היחידה שיש לי זה שהוא לא, בשום שלב לא מנסה להיות כאילו מתוחכם, הוא לא מנסה לאתגר אתכם, הוא לא מנסה לבנות על המכניקות שיש לו, כל מיני דברים כאילו מעניינים יותר, במהלך המשחק הוא מציג כזה, זה כמה מכניקות חדשות, ואז נותן לכם כמה דברים לעשות עם המכניקה הזאת, דברים פשוטים יחסית, וזהו. ואם אתם מצפים למשהו יותר מעניין או מתוחכם או מאתגר, זה לא המשחק הזה. וזה כן חבל, כי היה יכול להיות שם משהו יותר מגניב, זה היה יכול להיות משחק מצוין אם הוא היה בונה על זה יותר, או אם הוא היה הולך לכיוון כמו של ג'רני וממש עושה את זה חוויה עם הסיפור וכל מה שהוא בונה סביב זה, הוא לא עושה אף אחד מהם. אבל מה שהוא כן עושה, הוא עושה אחלה, ויש לו פסקול מצוין של אוסטין וינטורי, ויש לו עיצוב ויזואלי ממש ממש מוצלח, ויש לו כמה כזה סט פיסס ממש נחמדים, ובשביל משחק של כזה, אני חושב שהוא 30 דולר וסביבות ה-4-5 שעות, ממש נחמד.
אוקיי.
אני לא אגיד שהוא כאילו וואו, אבל הוא מגניב.
קול.
Cool. מאוד חמוד.
למה לא?
ראיתי שהוא ב-PS Plus, אבל לא ב-Game Pass. באופן מפתיע. זה נשמע כמו משחק Game Pass קלאסי.
יש משחקים שעושים את זה.
כן, זה משחק שהייתי ממליץ לשחק הפלייסטיישן, ספציפית בשביל הקונטרולר.
Right.
איך שהוא מרגיש עם הרטט וזה.
לגיטימי.
זה Sword of the Sea.
אז אני אדבר קצת על משחק ששיחקתי סוג של שוב. ממש לאחרונה יצא Gears of War Reloaded, שזה remake/remaster. אני חושב שרימייק מתאים פה, כי הוא נראה טוב, הוא נראה יחסית חדש. זה רימאסטר של Gears of War המקורי, שיצא ממש לאחרונה לפני 19 שנים. והוא פשוט Gears of War המקורי, בלי איזושהי תוספת, ובלי איזושהי פרשנות חדשה. פשוט Gears of War.
כן, זה לא רימייק, נכון? כאילו, נגיד, ה-Resident Evil 4,
כן, זה לא...
Space שיצאו לאחרונה, זה היה רימייק, זה ממש עשו את המשחק מחדש,
כן,
עם כל מיני
שפעמים, לא זה...
חנים ועיצובים.
מה, זה פשוט מנוע חדש, אבל...
כן, מנוע חדש, תאורה חדשה, שתקפויות חדשות וכן הלאה. זה רימייק okay. גרפי בלבד. אני מניח שהם גם עשו שינויים טכניים לאיך שהשליטה מרגישה, כי המשחק מרגיש מאוד טוב, אבל יכול להיות שהוא פשוט הרגיש מאוד טוב אז, ועדיין מרגיש מאוד טוב, אני לא יודע. אבל הוא מרגיש טוב, הוא עדיין עושה את הדבר הזה, שמעט מאוד משחקים שהם לא Gears of War עושים היטב, שזה לגרום לך להרגיש שכל כדור שאתה יורה, הוא כדור של טנק, למרות שהוא בגודל של כדור של רובה, ואתה מרגיש, אתה פשוט יורה, ואתה קורא ליצורים החייזריים, האחזריים שהם תכלס אורקים את הגוף, ויש לך מסור על החשמלי, על הנשק כמובן, ואתה יכול לחתוך יצורים לשניים עם המסור, והוא מרגיש כזה כבד באופן טוב, וזה היה מגניב לשחק בו שוב, בעצם פעם ראשונה שאני משחק בו מאז שהמקורי יצא, ושיחקתי בו אז, וזה היה נחמד לחזור אליו, זה נחמד לראות כמה בעיניים מודרניות הוא קווינט, אבל שוב, באופן חיובי, הוא כאילו משחק קטן, היום אף אחד לא היה אומר שזה טריפל איי, כי הוא כל כך פשוט, אתה לא משדרג את הדמות שלך, אתה לא מקבל יותר חיים, הוא פשוט משחק פעולה, שבו אתה, יש לך 5 אקטים, שזה פחות או יותר 5 שלבים, הוא נגמר תוך משהו כמו 10 שעות, אולי אפילו פחות, והוא עושה את הדבר האחד שהוא עושה, אתה הולך, אתה מסתתר מאחורי מחסות, ואתה יורה, וזה מרגיש מאוד מאוד טוב.
זהו, אם אני זוכר נכון, הוא פחות או יותר המציא את הקאבר שיותר, או לכל הפחות popularized it.
כן, הוא עשה אותו...
הוא המציא את הנוסחה המודרנית.
לגמרי, הוא עשה אותו היטב ראשון, והרבה מאוד, הרבה מאוד העתיקו ממנו אחרי זה.
כן, לגמרי.
עם המצלמה over the shoulder שהיא מאוד קרובה, אפילו יותר קרובה מ-Resident Evil 4, שהמציא את המצלמת over the shoulder, וכמובן המחסות, שכזה בכל, אתה הולך לאיזשהו אזור בשלב, אז אתה רואה שיש מלא מחסות בגובה המותניים, אז אתה אומר, אני הולך להילחם במישהו עכשיו, כי יש פה מלא מחסות בגובה מותניים. והוא באמת לא מתוחכם בשום צורה בקנה מידה מודרני, והוא ממש כיף, והוא בגיים פאס, ומאוד נהניתי לחזור לתקופה הזאת של שנות ה-2000, היותר מוקדמות, ולשחק במשהו כל כך פשוט מחברה מאוד גדולה אז, שכמובן זו אפיק שהיום היא מפתחת את פורטנייט, אבל זה כיף, זה ממש מגניב, גרם לי לרצות שיהיו גרסאות כאלה גם לגירס אוף וור 2 ו-3, כי אי אפשר לשחק בהם בשום מכשיר שהוא לא אקסבוקס או בסטרימינג, אז יהיה נחמד אם הם ינגישו גם אותם באותה צורה. ואם יש לכם גיים פאס ובא לכם 10 שעות מטומטמות של כתיבה מצחיקה באופן גרוע ודמויות שטוחות כמו פלקט ו... ירי מספק באופן בלתי רגיל, אז Gears of War Reloaded הוא בשבילכם. הוא ממש יופי של כיף טיפשי ולחבות את המוח.
אחלה של דבר. אולי אני נוסע, אף פעם לא שיחקתי, אבל אולי זה הזדמנות.
אם יש לך 10 שעות, סופה שאתה רוצה ככה לשבת עליו?
יש לי, כן, יש לי עוד 3 ימים בערך עד שיוצא סילקסונג.
אז זה בדיוק הזמן.
כן.
בדיוק הזמן להגיד לסיים Gears of War.
חבל, אני צריך לערוך פודקאסט.
נכון.
נכון. כמה נורא.
זה לא משחק ארוך, אבל כן.
אבל יש בו גם את המולטיפלייר, אגב. יש בו קו-אופ, קודם כל הקמפיין שלו בקו-אופ, שזה מגניב, אף לא משחקתי בקו-אופ, תמיד זה נראה לי מאוד כיף. יש קטעים בכל, בחלק מהשלבים, חלק גדול מהשלבים, שאתה בוחר ללכת למסלול הימני או המסלול השמאלי, ואם אתה משחק בקו-אופ, אז כל שחקן הולך במסלול אחר, ואז בעצם משחקים בנפרד, ועד שהדרכים מצטלבות שוב. הוא משחק קו-אופ נורא נחמד, יש גם את הקטע של להחיות את החבר שלך, אם החבר שלך נפל בקרב, אתה יכול להחיות אותו אם אתה בקו-אופ, אז הוא מאוד נחמד מהבחינה הזאת. ויש בו גם את המולטיפלייר, אני חושב, יש בו גם את המפות המולטיפלייר המקוריות, המולטיפלייר שלו היה נחמד בזמנו, לא ניסיתי אותו הפעם, אבל בטח הוא עדיין כיף. וזהו, גירס 4 ממש כמו שהוא היה, כמובן שהוא הרבה יותר טוב גרפית, אז הוא כמו שאתם זוכרים שהוא היה.
בילי.
והוא כיפי.
כן, זה הגדרה של רימאסטר, איזנית.
בגדול.
כן. אוקיי, עוד שני דברים אחרונים יחסית בקצרה, אני רק אדווח שסיימתי לפחות road credits על expedition 33.
Oh.
דיברנו עליו מספיק. כאמור, הייתי צריך כזה לעשות לו speed run לפני שיוצא סילקסונג. אז כן, סיימתי את הסיפור המרכזי, סיימתי את ה-companion quests.
יפה.
עכשיו נשאר לי עוד איזה 200 שעות של להסתובב במפה ולעשות כל מיני שטויות שם, אבל זה כנראה יצטרך לחכות לאחרי סילקסונג.
זה מרגיש כמו 200 שעות, זה הרבה פחות אגב. זה מרגיש המון, אבל זה נגמר בשלב מסוים. זה לא כזה אינסופי.
כן, אבל
בקטע טוב.
אין לי זמן. יש לי שלושה ימים.
כן.
עד לפני סילקסונג, אז לא יקרה.
כן, כן.
אבל כן, משחק מצוין. אני אגיד, כאילו, במהלך אקט 1, אקט 2, היו הרבה דברים בסיפור שכזה, מה לעזאזל הולך פה, אין לי מושג, מה הם רוצים ממני, ואז הסוף של אקט 2 ממש מחבר את הכל בצורה ממש יפה, אוקיי, כן, זה כל המשחק, זה עכשיו הכל מובן, והסוף היה ממש מוצלח, זה כל מה שאני אגיד, משחק מעולה, אין לי מה להוסיף מעבר למה שכבר המון דיברנו עליו.
אני רוצה רק לדבר על המשחק האחרון להיום, משחק קטן ששיחקתי בשם או. זה בעצם שלושה או, כאשר האו הראשון הוא עם אומלאוט, עם שתי נקודות מעליו. ולמה זה חשוב? מכיוון שזה המשחק הראשון לדעתי, שהשם שלו זה גם ציור של הגיבור הראשי שלו. אתה משחק תולעת קטנה, בהתחלה יש לך רק ראש, עם כמובן שתי אוזניים חמודות על הראש, ואז אתה מאוד מוקדם מקבל בעצם חלק נוסף לגוף רע, שזה העיגול השני, ובשלב מוקדם יחסית גם מקבל את הפצצה השנייה. וכל אחד מהחלקי גוף רע זה בעצם פצצה שאתה יכול להשאיר ולפוצץ, זה שתי הפעולות שאתה יכול לעשות, אין עוד פעולות. להשאיר, לפוצץ. ועל בסיס שתי הפעולות האלה, חוץ מכמובן תזוזה לצדדים, המשחק הזה בעצם יציב בפניך שלל פאזלים שהולכים והופכים ליותר מורכבים. כמובן שברגע שיש לך יותר מפצצה אחת, הפאזלים יותר מורכבים. יש למשחק בקירוב שש רעיונות, לא יותר, והוא עושה עם ששת הרעיונות האלה את כל מה שאפשר לעשות איתם, וכל זה במסגרת של משחק של שעתיים. וזה יופי של משחק. באמת מקסים, כיפי, גורם לך להרגיש חכם. הגרפיקה מאוד צבעונית וחמודה. אתה משחק תולעת שבלעה אותה ציפור, ואתה צריך למצוא את הדרך החוצה מהציפור. כל העולם שהוא עם תצוגה של מפה כמו של מטרוידבניה, הוא לא באמת מטרוידבניה, הוא משחק של שעתיים, והוא משחק פאזלים בלבד, אין בו אקשן.
יש לו וייב של רוגלייק או מטרוידבניה באמת, אבל אתה אומר שהוא none of those?
אבל לא, הוא סופר ליניארי. עכשיו, הוא עושה משהו מאוד מאוד חכם, שזה משהו שאני נורא אוהב שמשחקים עושים. אתה לא יודע את זה כשחקן, אבל יש לך את הפתרון לפני שאתה יכול לפתור משהו. אתה מגיע לאיזשהו אזור, אתה הולך ימינה, אומר, יש פה בעיה, יש פה מחסום שאני לא יכול כרגע לפתוח, אני אלך לצד השני. ואז אתה הולך לצד השני, ומה שקורה בצד השני זה שאתה לומד איזשהו משהו על המשחק באופן מדורג, לאט לאט, בלי שאתה שם לב, ואתה מגיע לסוף של האזור השני, ואתה עושה פשוט פורטל לחזרה להתחלה, והולך עוד פעם ימינה ומבין, היה פה את הפתרון הזה כל הזמן. לא היה איזשהו שדרוג שקיבלת, לא היה איזשהו כלי חדש. הפתרון היה שם, פשוט לא למדת את הדבר הקטן הזה לשים לב אליו בשלב, אבל עכשיו אתה יודע את זה, אז אתה יכול להמשיך הלאה. והוא עושה זה שוב ושוב ושוב ושוב, וכל פעם ניסיתי להראות למשחק שאני יותר חכם ממנו, ואני אגיע למקום הנכון לפני שאני אגיע למקום שמלמד אותי איך לפתור אותו, ולא הצלחתי, כל פעם לא הצלחתי. הלכתי למקום שמלמד, למדתי משהו, ואז אמרתי, נכון. והלכתי ופתחתי את הבעיה שחשבתי שלא ידעתי איך לפתור. והוא עושה את זה שוב ושוב ושוב, הוא עושה את זה שוב, שש פעמים, כי יש לו שש רעיונות ללמד אותך, והוא עושה את זה פשוט מאוד נהדר. זה כיף למשחק. אם יש לכם אחר הצהריים שבא לכם לשחק בו במשהו חכם ויפה וחמוד, אז זה. המשחק הזה הוא מהמפתח של אלקהד. אני לא יודע מי מכם זוכר אותו. אלקהד היה משחק ממש מאותו סוג. משחק מאוד פשוט שבו אתה רובוט קטן שיכול לזרוק את הראש שלו. כל דבר שהראש שלו נוגע מופעל עם חשמל, הראש שלו זה סוללה. אם אתה נוגע במשטח, הוא מפעיל את המשטח חשמלית, אז נניח זה מפעיל מנורה שאם אתה נוגע בה אז סמט. אבל אם אתה זורק את הראש ו... הולך על המנורה לפני שהראש נוחת, אז אתה יכול להימנע מהבעיה הזאת שהחשמל יוצר. זה כל הרעיון של אלקהד, מאוד דומה, בפשטות שלו, וזה גם כן משחק של שעתיים, ובסגנון מאוד דומה. משהו פשוט, כמה רעיונות קטנים שהוא לוקח אותם עד הסוף, וממנות אותך אותם בצורה מדורגת ואלגנטית, אז השני משחקים שהם של שעתיים, הם עולים איזה 30 שקל, והם יופי של דבר, אז אם אתם רוצים לשחק או, תחפשו או, שלושה אוים, כאשר האו הראשון עם שני נקודות למעלה, או לחילופין, תחפשו או בלי נקודות למעלה, ותכתבו וידאו גיים, כי אחרת אתם לא תמצאו את זה, הוא בסטים, הוא לא בזה מקום מוזר.
או בסטים.
או לחלופין, נשים לינק בשואו נוטס, כדי שיהיה יותר קל.
גם יש המון דרכים למצוא את המשחק הזה, וכדאי לכם לחפש אותו. הוא יופי של טריט, באמת, באמת ממש חמוד.
אז אתה אומר שהוא יופי של טריט?
הוא כן.
אוקיי, יפה, אז זה הכל למשחקים לפעם. למרות שזה נשמע כאילו כבר היה לנו הרבה, אז יש גם לא מעט חדשות, אז stay tuned. רמזנו זה קצת בקטנה אולי, בתחילת הפרק.
הוא ליווה אותנו במהלך הפרק.
הזכרנו את זה פה ושם. כן, יש תאריך יציאה לסילקסונג. באופן משעשע הם הכריזו על זה יומיים אחרי ה-opening night של Gamescom.
נכון.
בווידאו נפרד לחלוטין, לא קשור. כשהפרק הזה יעלה הוא כבר יצא רשמית, יוצא ב-4 בספטמבר. בהחלט נדבר עליו בפרק הבא, אל תדאגו.
תודה רבה.
יש כאילו טריילר חדש כמובן שמצטרף לזה, נראה מאוד. Hollow Knight שזה לא מפתיע. יש כתבה של ג'ייסון שרייר שריין אותם על כאילו למה לקח להם כל כך הרבה, כל הסיפור מאחורי הפיתוח של המשחק, ולמה לקח להם כל כך הרבה זמן, הוא היה פיתוח איזה 7 שנים, ולמה הם כאילו היו כל כך כזה radio silent, ולא היה כמעט הייפ או שיווק למשחק, ובייסיקלי התשובה היא שהם לא מעניין אותם כל ההייפ והשיווק, ופשוט היה להם כיף לפתח את המשחק, והם פשוט כזה המשיכו, ובאיזשהו שלב הם היו צריכים כזה, אוקיי, טוב, צריכים אשכרה לו, לשחרר את זה מתישהו, אז אי אפשר להמשיך לפתח אותו לנצח, כי Hollow Knight apparently מחר איזה 15 מיליון עותקים, אז היה להם אינסוף כסף, כאילו הם יכלו להמשיך כמה שהם רוצים, ולא היה להם שום לחץ, וזה צוות פיתוח של basically 4 אנשים, יש להם את, כאילו, את הדיזיינר, הארטיסט הראשי, מתכנת אחד ומלחין עושה את המוזיקה, וכמה כזה קונטרקטורס שעוזרים פה ושם, אבל הצוות הבסיסי הוא בייסיקלי 3 אנשים ומלחין. הם תיאורטית יכלו להמשיך לנצח, אבל באיזשהו שלב אמרו טוב, די, צריך להוציא את המשחק מתישהו, וזה מה שקרה, וזהו, זה נשמע כאילו הם מאוד נהנו מזה, וזה הולך להיות מצוין, כמו שמי שמקשיב לפודקאסט מאוד יודע, אני מאוד מאוד מחכה לו, אני מאוד שמח שהוא סוף סוף יוצא.
אתה ואחוז נכבד מהגיימרים בעולם, זה מרגיש.
אני ואחוז נכבד מהגיימרים בעולם, ויש כבר רשימה לא קצרה של משחקי אינדי שהזיזו את התאריך יציאה שלהם כדי לפנות מרחב לסילקסונג, ואפילו כמה שעשו מזה מימס וכזה, אוקיי, אנחנו לא באמת מזיז, אנחנו לא הולכים לשנות את התאריך יציאה שלנו, אבל אנחנו מוציאים מודעה רשמית כדי שיוכלו לשים אותנו יחד עם כל הכתבות על זה שמשחקים מזיזים את התאריכי יציאה שלהם מסילקסון, כדי שנקבל שיווק חינם. היה איזה סטודיו שאשכרה עשה את זה.
Nice.
אז הוא ממש כזה משחק ממש גדול, והמפתחים שלו הם לא, הם קצת במוכוון וקצת כי הם לא אכפת להם, די מתעלמים מכל הנוכחות האונליין שלו, אז הם לא ממש כאילו מעורים בכמה הוא התפוצץ בשנים האחרונות. אז הם פשוט כזה, אוקיי, כן, מוצאים אותו עוד שבועיים, תהנו, ואני בהחלט מתכוון ליהנות.
זו גם התוכנית שלי.
לא רק שהוא מגיע לגיימפאס, אני מבין שהוא גם, למי שאין גיימפאס, הוא עולה משהו כמו $20?
הוא עולה $20, והולו נייט המקורי עלה $15, שאם מכוונים אותו לאינפלציה, זה $19.89.
וואו.
אז סילקסונג הוא... basically אותו מחיר כמו Hollow Knight המקורי.
שזה ממש יפה, גם החברה דיברה אגב על זה שהם ממש לא רצו להתנפח, הם לא רצו לעשות את הטעות שהרבה חברות קטנות עושות, והם נשארו אותו צוות קטן, ובאותו זמן הם גם לא רצו לעשות קראנץ' והם לא רצו להשתגע, ולכן המשחק לקח כל כך הרבה זמן. זה לא שהיה איזה תקלה או צרות או איזה משהו דרמטי, פשוט לקחו את הזמן כי הם יכלו, כי ההצלחה של הולו נייט אפשרה להם, וזה נחמד, סיפור מאוד חיובי של פיתוח, זה משהו שהוא קצת נדיר.
יש את הפודקאסט של ג'ייסון שרייר יחד עם שני אנשים אחרים מימי הזוהר של קוטאקו, טריפל קליק, שאני מקשיב לו, ויש להם דיסקורד שאני נמצא בו שהוא ממש אחלה, ושלושת ההוסט של הפודקאסט נמצאים בדיסקורד לפעמים. וכשהתפרסם כל הסיפור של סילקסונג, ג'ייסון כתב משהו בסגנון, רוצים לשמוע את הסיפור מאחורי הכתבה? זה מאוד מעניין. שלחתי אימייל לטים צ'רי ושאלתי אותם, אפשר לראיין אתכם בגבי הסיפור של הפיתוח של סילקסונג? והם אמרו, כן.
עבודה עיתונאית מרשימה.
ממש.
כן.
איך הוא עושה את זה?
בדיוק. אז כן, סילקסונג יוצא אשכרה. השנה, זהו, משחק השנה שלי כבר.
לא יפתיע.
אבל בעיקר כי אני יודע, בעיקר כי אני יודע שזיירמן כבר ייקח את אקספדישן 33. חייב לקרוא משהו אחר.
לגיטימי.
דבר שני, פחות חשוב שהיה, זה גיימסקום עם 2000 טריילרים והכרזות, והאמת שהיו פחות ממה שציפיתי. היה בעיקר טריילרים משחקים שכבר ראינו, כמו Resident Evil 9, Requiem, ו-Call of Duty 7, Black Ops 7, ודברים כאלה.
ובאזבי 4D.
כן, יופי, בבסי 4D. מאוד מאוד חשוב, בבסי. וה-DLC של אינדיאנה ג'ונס ודברים כאלה.
אגב, הראו איזה משחק בשם Call of Duty, Black Ops 7, שנשמע ממש מסקרן.
הזכרתי את Black Ops 7.
אוקיי.
לדעתי, הדברים שראיתי שם שבאמת אשכרה היו מעניינים לדעתי, אחד, זה Death by Scrolling. זה משחק חדש של רון גילברד.
כן.
דיזיינר של Monkey Island ו-Maniac Mansion וכאילו מה שאושייה. וזה לא adventure game, זה roguelike שנראה חמוד, אבל בעיקר אני מצפה שהוא יהיה מאוד משעשע, כי זה רון גילברט, הוא כותב מצוין.
כן.
וזה נקרא Death by Scrolling, זה כזה auto-scrolling roguelike, אז צריך כל הזמן להמשיך ללכת כאילו למעלה, ואם אתם המסך משיג אתכם אז אתם מתים.
קצת דומה לניון ספלסטורם שדיברנו עליו במעבר לפינה מבחינת הרעיון הבסיסי הזה.
אוקיי, אייסי טאוור או...
כן, זה בייסיקלי אייסי טאוור.
סבבה, אבל לא פלטפורמר.
יש שני סולס לייקס שהוכרזו עכשיו שנראים מעניינים.
נדיר.
כן, אז זה לא בדיוק חדשני, אבל הם שניהם נראים, יש להם כאילו טוויסטים מעניינים. אחד זה ולור מורטיס, שהוא בסטודיו של גוסט ראנר, המשחק הפרקור בגוף ראשון שהיה מעניין. ולור מורטיס הוא סולס לייק בגוף ראשון שנראה מעניין, לא יודע כמה טוב זה יעבוד, נחכה שהוא יצא, אין לו כרגע תאריך יציאה, אבל יש לו טריילר והוא נראה מגניב, הוא כזה מלחמות נפוליאון ועוד כזה אימה, כזה בדי הור מעניין. אני באמת מחכה לראות שהוא יצא ולראות אם זה עובד בכלל, סולס לייק בגוף ראשון. והשני זה הקומדיה האלוהית, בייסיקלי. זה נקרא לדיבינה הקומדיה, אבל זה משחק סולס לייק שמבוסס על הקומדיה האלוהית, הפואמה של דנטה המטורית, שבוא נגיד כבר היו איזה משחק או שניים שהם לוקחים השראה מהקומדיה האלוהית, נגיד כל סדרת Devil May Cry, אבל זה המשחק הראשון שממש כזה, אוקיי, we're doing this. קומדיה אלוהי. עכשיו, אנחנו כבר יודעים שזה יכול לעבוד, זה נשמע לא רע לסולס לייק, כאילו חומר טוב לזה, יכול להיות מעניין. והדבר האחרון שאני אזכיר מגיימסקום זה Vampire the Masquerade Bloodlines 2, שאני חשבתי שכאילו אחרי כל הבלגן שהיה סביב הפיתוח שלו, והוא עבר החליף איזה שלושה סטודיואים וכל זה, חשבתי שהוא כבר די מת, אבל לא, לא רק שיש לו תאריך יציאה, תאריך יציאה שלו הוא עוד פחות מחודשיים, יצא ב-21 באוקטובר. וזה מאוד מרגש. Vampire the Masquerade Bloodlines היה מצוין ומגניב ודי ייחודי, אז כן, השני אשכרה קיים. אם הוא יהיה טוב, לא יודע.
אני רוצה להזכיר שתי הכרזות מעניינות בקצרה. אחת מהן זה Lego Batman Legacy of the Dark Knight, שזה משחק Lego Batman עם סיפור מקורי וחדש שנראה כמו Lego Batman Arkham מבחינת מערכת הקרב, מבחינת הסגנון שלו.
כן, ממש נראה כמו סקין.
כן, כמו סקין לגו של ארקם. הוא פחות מטופש באטמן בסרטי לגו, אבל לא עדיין מטופש באופן נחמד.
גם פחות מטופש מבאטמן במשחקי לגו.
כן, הוא נראה נורא נחמד, הוא יוצא שנה הבאה מתישהו, ואני מצפה לו. הכרזה השנייה, שאני לא מצפה לה בכלל, אבל היא הכרזה די עצומה בסך הכל, זה Black Meat Zhong Kui, שזה בעצם משחק חדש בסדרת, מסתבר שזו הסדרה, Black Meat, ההמשך של Wukong. נראה משחק שוב פעם באותו סגנון, רק שהפעם הגיבור הוא Zhong Hui, שהוא אל טאואיסטי, מהמיתולוגיה הסינית, גם כן לוקח חלק לדעתי בסיפור של ווקונג, מהסיפור של המסע למערב, אם אני לא טועה.
מיתולוגיה סינית.
כן, שזה כמובן היה אחד המשחקים הכי מצליחים של השנה כאשר הוא יצא, אז הכרזה משמעותית.
כאילו, אוקיי, אני ראיתי, לא שיחקתי בו, אבל ראיתי ביקורות לכאן ולכאן, בין השאר חלק מהסיבה שהוא הצליח כל כך זה כי הוא מכר הרבה מאוד בסין.
כן, שזה לא מוריד מההצלחה בעיניי.
האם הוא יהיה באמת טוב? Remains to be seen, אבל זה כאילו כל המשחקים שהזכרנו.
כן, Remains to be seen.
זהו, באופן כללי לא היה סופר מרגש.
כן. לא, היה נחמד, היה קצב טוב, היה מופע טוב מבחינת ה-opening night live, אבל לא היה איזו הכרזה ענקית.
היה הופעה אקוסטית של Expedition 33.
תמיד טוב.
תמיד נחמד שג'ף מביא מוזיקה לאירועים שלו, אני מאוד בעד.
כן, זהו.
ויש את מעבר לפינה. אז נסגור את הפרק כרגיל עם הפינה שלנו מעבר לפינה. בעבר לפינה אנחנו מתמקדים במשחק קטן או פחות מוכר שאנחנו חושבים שכדאי לתת לו פוקוס ושנראה לנו שכדאי להכיר. מסיבה כלשהי, אין אף משחק מצופה במיוחד שעומד לצאת ברביעי לתשיעי. זה ממש יום חסר כל אירוע משמעותי. אז אני רוצה לדבר על משחק אחד שכן יצא ביום הזה, והוא כמובן Hell is Us. אם אפשר ללמוד משהו מהשנה הזאת במשחקים, זה שיש מקום במשחקים עם איכות הפקה גבוהה, מצוותים של כמה עשרות מפתחים לכל היותר, וקנה מידה שלא יוצא מכלל שיטה איפשהו במהלך הרדיפה הבלתי נגמרת ליצירת להיט שובר קופות. Hell is Us מצטרף לרשימת המשחקים הצנועים האלה, עם סטינג מקורי וכמה רעיונות מעניינים. הפרוטגוניסט של המשחק, רמי, עושה את דרכו להדיה. מדינה שנסגרה לכניסת זרים בעקבות מלחמת אזרחים, ומהפכה אלימה בהובלת שלטון דתי מסתורי ומשונה. למעשה, זוהי חזרה למולדתו, אחרי שהוא הוברח כילד מחוץ לגבולות המדינה. הוא חוזר לשם כדי לנסות ולמצוא את הוריו. על רקע המלחמה הנוראית הזאתי, השחקנית תתקל גם ביצורים על-טבעיים מסתוריים, ותשתמש בשילוב של חרבות, גרזנים, חניתות ורחפן שימושי במיוחד, כדי לנסות להתמודד עם היצורים הללו, ולשרוד מספיק זמן כדי ללמוד מה היה גורלו, מה היה גורלם של הוריו של רמי. מה קרה מאחורי הגבולות הסגורים של הדיה מאז תחילת המלחמה, ומה מקור היצורים הנוראים שרודפים את התיאוקרטיה המסתורית. מדובר במשחק אקשן, hack and slash קלאסי, שמפתחיו מתארים אותו כלא קשה מדי ולא קל מדי, והוא מתרחש בעולם פתוח חלקית. רמי יעיל יחסית בקרבות של אחד על אחד, אבל מתקשה ברגע שהוא צריך להתמודד עם מספר גדול של אויבים. על השחקן להשתמש ביכולות השונות של רמי כדי לסעוד את הקרב וברחפן שלו כדי להשיח את דעתם של אויבים בזמן שהוא מטפל באויב שעומד מולו. אלמנט מרכזי במשחק יהיה חקירת העולם שלו. המפתחים נקטו בגישה מינימליסטית במיוחד בכל הנוגע לממשק, ועל השחקנית יהיה למצוא את דרכה בלי מצפן, מפה או waypoints. את Hell is Us מפתחים Rogue Factor, סטודיו בגודל בינוני המונה כ-64 עובדים ומבוסס במונטריאל, קנדה. הסטודיו הוקם לפני קצת יותר מעשור, והוא יהיה המשחק המקורי הראשון שלהם. המעצב הראשי של המשחק, ג'ונתן ז'אק בלט, הגיע אחרי עבודה כמנהל האמנותי של שני משחקי דאוס אקס האחרונים, וגארדיאנס אוף דה גלקסי. הוא רצה לפתח משהו משלו, מחוץ למסגרת הלחוצה וחסרת הגמישות של פיתוח משחקי טריפל איי, ולכן הצטרף לרוג פקטור. לדבריו, הצוות במשחק לא עשה שימוש במיקור חוץ במהלך הפיתוח, פרט לשחקנים שמדובבים את הדמויות. קשר נוסף של המשחק לדאוס אקס הוא אליאס טופוסי, המדובב של אדם ג'נסן, נותן את קולו המזוהה בקלות גם לרמי. Hell is Us שוחרר סלש ששוחרר עבורנו, כאן בהקלטה, ברביעי לתשיעי, לבדו, ללא אף משחק מצופה אחר לצידו. ניתן לשחק בו במחשב, בפלייסטיישן ובקונסולות האקסבוקס, הוא עולה כ-50 דולר במחשב וכ-60 דולר בקונסולה.
נייס.
נחלה של דבר.
אז זה Hell is Us. כן. אז תודה שהקשבתם, תודה שבאתם, תודה ליאיר שלמי שלא קלט צריך לעזוב באמצע, וכרגיל אתם יכולים למצוא אותנו ב-www.gamepad.co.il. יש עוד פרקים של הפודקאסט. בפרק הבא, סילק סונג, אפרנטלי.
כן.
וואו, 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 וואו.
וואו, ממש ככה.
וואוי, וואוי.
כן. תודה לכם גם.
תודה.
ביי ביי.
להתראות.
יאללה, להתראות. לילה טוב. We'll be right back.